דף סמכתת, עמוד א', שורה תשיעית מלמעלה. אמר רב, מותר שליש בשררך, הרי זה מותר. ושמול אמר לו, מצא מותר שליש, ילך לביתו ריקן? אלא אמר שמול, קוצץ לו דינר. אנחנו כהמשך למצב שבו אנחנו עוסקים ביתר עסקה, דהיינו מה קורה באופן שאחד הוא המשקיע, השני הוא המטפל, כמו במקרה דנן, אדם שם עגל, נותן אותו לרועה שיגדל לו את העגל על מנת שיחלקו ברווחים ובהפסדים שווה בשווה. הווה אומר, מחצה מלווה מחצה פיקדון, אני משקיע את מחיר העגל, 50% אתה נושא באחריות, הווה אומר הלוואה, 50% נשאר באחריות שלי, הווה אומר פיקדון. הוא עכשיו מטפל בעגל, הסברנו שאי אפשר לבוא ולחלוק שווה שווה ברווחים, כי יש פה מחווה כריבית, צד ריבית, שהרי למה הוא מטפל ב-50% פיקדון בחינם? כי הוא נתן לו הלוואה, שכר על הנת מאות, זה אסור. ולכן, דיברנו שצריך לתת משהו, כמה דובר כפועל, או לתת לו ראש עגל וכולי, משהו שכר מטבל פתאום, משהו צריך לתת לו. בא רב ומציע אופציה חדשה. אומר, אז מה קורה עם ההסכם ביניהם שהם חולקים שווה בשווה, ומה שהעגל הזה ישביח יותר משליש משוויו כיום, יהיה כולו שייך לרועה. הרי זה מותר, כיוון שאם הוא ישביח יותר משליש אז הוא יקבל את כל השכר שלו, אז ממילא גם אם ייתכן שלא ישביח יותר משליש ולא יקבל שום שכר עבור פעולתו, הרי זה צד אחד בריבית, ורב הרי סובר שצד אחד בריבית אסור, אבל כיוון שמצוי שישביח יותר משליש, היקלו חכמים, וכך תוספות לומד את הדברים, כי תוספות בדיבוע מתחיל אמר רב, שואל ואם תאמר והצד אחד בריבית הוא דשמה לא ימצא מותר שליש ורב לת לדרב יהודה וכו'. ולכן תוספות אומר כפי שדיברנו שבדרך כלל היה מצוי שבאמת זה יהיה יותר משליש, ולכן אין לנו איסור בדבר. שמואל חולק. שמואל אומר, לא מצא מותר שליש, הרי אם זה לא ישביח יותר משליש, אז ילך הרועה הזה לביתו ריקן? ולכן אמר שמואל, קוצץ לו בעל הבית דינר בשכרו, וזה יהיה המשכורת שלו, חוץ מכל הסכם שרוצים, אבל הוא חייב להרוויח משהו יותר, כדי שלא יהיה פה מחזי כריבית. שואלת הגמרא, ורב, וסבר רב, אין קוצצים לו דינר? מספיק משהו מתנה איתו מותר שליש? ואמר רב, ריש עגלה לפיתומה, ראש העגל המפתם, דהיינו. כאשר מקבל עגל לפתם אותו למחצית מהרווח, נוטל המפתם את כל הראש בשכר הזה שהוא מתחלק ושומר גם על חלקו של המפקיד, ובשאר הם רולקים שווה בשווה. בכל אופן, הנה אתה רואה שהוא צריך לקבל משהו, מזכורת ברורה. מה אליו מדייקת הגמרא דאמר לי, מותר שליש בשכרך. זאת אומרת, כנראה מדובר שבעל העגל אמר לו, אתה תקבל חוץ ממה שאנחנו חולקים שווה שווה ברווחים, אם יהיה יותר משליש זה אתה מקבל בשכרך. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. ולכן צריך גם לתת לו את הראש, כדי שלא ילך לביתו ריקן, כמו שיטת שמואל. אומרת הגמרא, לא. דקה אמר לי, אם מותר שליש, יריש עגלה לפיתומה. מדובר שהוא אמר בעל הבית, תבחר את השכר שלך. או מותר שליש, דהיינו שתיטול כל מה שישביח יותר משליש, או תקבל את כל הראש בתור שכר. אי בהיתם, אומרת הגמרא, אופציה נוספת, באמת צריך ליטול שכר ודאי. ושכר שמוטל בספק לא מתיר את האיסור ריבית שלו. וכי כאמר רב, מותר שליש בשכרך מותר? כי גם דעית לבהמה לדידי יש לה מפתם בהמה משלו וטורח בשבילה. דאמרי אינשי, העולם אומר, גביל לטורה, גביל לטוראי. באותו טרחה שמגבלים סובים וסורים לפני שור אחד, מגבלים כבר גם לכמה שברים, אז זה לא תוספת טרחה. ולכן הקלו במקרה הזה ליטול אף שכר המוטל בספק, אבל באלמה, ודאי שצריך שכר ודאי, ואם אין לו שכר ודאי, אז גם לפי רב יש כאן חשש של ריבית. מספר את הגמר, רבי אלעזר מהגרון יזבין בהמה ויעיב ללהריסי. קנה בהמה והביא את זה להריס שלו שיפתם את זה ויחלקו ברווח או בהפסד. מחצה מלווה, מחצה פיקדון. אומרת הגמרא, ויהיב לרישה באגרי, ונתן לו רבי אלעזר את הראש הבהמה בשכרו. חוץ מזה, ויעיף פלגה רבך ונתן לו מחצית מהבהמה, כפי שהם סיכמו, מחצה מלווה ומחצה פיקדון, חצי ברווחים, פלוס ראש בהמה. אמרה לדביתו, אמרה אשתו של האריס, להריס, אם השתתף בידי, אם היית שותף עם רבי אלעזר בחצי מהבהמה, יעיב לך נמי עלייתה, אז היה נותן לך את כל העלייה. גם מבואר בתוסות למה. אזל זבין בהדי, הלך וקנה עמו בשותפות בהמה אחרת, פליג לי מעלייתה, חילק איתו רבי אלעזר את העלייה, ואז אמר לי, אומר רבי אלעזר, להריס שלו, תניף לגרישה, בוא ונחלוק את הראש. אמר לי, אומר לו העריף, השתה כמעיקרה, עכשיו שאני שותף שלך, אתה נותן לי כמו בהתחלה שהייתי רק עריף שלך. אז השתה כמעיקרה, נמי לא, לא תיתן לי לכל הפחות כמו שהייתי עריף שלך, אלא בתור שותף אני פחות מעריף. והתשובה היא, אמר לרבי אלעזר, עד העידנה, עד עכשיו היית רק עריף, זוזי דידי אבה, המהות היו שלי. וכיוון שהיה פה מחצה מלווה, מחצה פיקדון, אז כדי שלא יהיה ולא יהיב לך תפי פורטה, אם לא הייתי נותן לך קצת יותר ברווח, אז המחזה כריבית. אז זה היה נראה כריבית, כי עבדת בלי תמורה. השתה שותפי ענן, עכשיו אנחנו שותפים, אז זה לא נראה כמו ריבית. כי הרי אין פה הלוואה. מייקה אמרת, יש לך טענה? תרח נתפי פורטה, אני תרחתי קצת יותר. אני לא רק שנתתי את הכסף, אני גם הכנסתי אותה למראה, הוצאתי אותה, מגיע לי על זה שכר. התשובה היא, זו לא טענה. ולמה? אמרי אינשי, אנשים רגילים לומר, סתם אריסה למראה ארה כמשבד נפשי, להטוי לרעיה, להביא לו מראה לבהמותיו. זאת אומרת, האמת היא שהביילים יכול לקנות את האוכל בשוק. אפשר גם להביא מראה מהשדות. האריס, עליו שהוא יכול בתוך העבודה שלו לדאוג שיהיה מזונות מקנייה, שזה יקר יותר, הוא בכל זאת משועבד והוא לא מקבל על זה תוספת לקחת אותם למראה. אז גם אתה, מה שאתה עושה זה עוד תרחה, אבל זה לא תרחה שנוטלים עליה שכר, ולכן אנחנו חולקים שווה בשווה כשותפים. תנו רבנן, השם בהמה לחברו, זאת אומרת שם בהמה ומסר את זה מחצה מיל ומחצה פיקדון, שיגדל ויחלקו ברווחים ובהפסדים. אבל התנאי לא היה לכמה זמן. עד מתי חייב אותו רואה לטפל בארץ, ורק אז להחזיר לבעלים ולחלוק ברווחים? אומרת הברייס הסומכוס, אומר באתונות חייב לטפל 18 חודש, בגודרות בהמה דקה 24 חודש. ואם בא לחלוק בתור זמנו, חברו מעכב עליו, בעל הבהמה יכול למנוע ממנו. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. כי בשנה השנייה הבהמה צריכה יותר מזונות מהראשונה. שואלת הגמרא, אבל מהי כאמר? או הגרסה צריכה להיות, מהי אבל דכאמר? למה הברייתא נוקטת בלשון אבל? הרי זוהי הסיבה שלא יכול לחלוק תוך הזמן. אלא מבארת הגמרא את כוונת הברייתא. למה באמת הרועה לא יכול לחלוק בתוך הזמן? לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם היה אישה מקבלת לטפל בילד שנתיים, שנה ראשונה זה אותה מזכורת כמו שנה שנייה, אבל זה לא נכון. שנה ראשונה הטיפול הרבה יותר קל, רוב הזמן הילד ישן, כמעט אין צורך לטפל בו. שנה שנייה הוא כבר זוחל, הוא מסתובב, הוא מזיק, אז למה היא מקבלת אותו מזכורת? כי בשנה הראשונה היא מקבלת יותר, כדי שבשנה הבאה היא כביכול מקבלת פחות. המזכורת זה על שנתיים. כשיש לך בהמה דקה, היא אוכלת פחות, היא משתוללת פחות, היא צריכה טיפול פחות. כשהיא גדלה, יש יותר מזונות, היא צריכה טיפול יותר. לכן לבוא ולהפסיק באמצע, זה לא שאני יכול לתת לו עכשיו את אותו חצי בשכרו, זה לא נכון, אלא מגיע לו פחות, ולכן אי אפשר לבוא ולהפסיק באמצע. ממשיכה הגמרא ואומרת תניא אידך, השם בהמה ומסרה לחברו שוב שיגדלנה, ועל אותו בסיס של איסקה, מחצה מיל ומחצה פיקדון, עד מתי חייב אותו מקבל לטפל בוולדות שהיום שייכים לשניהם? בדקה בבהמה דקה 30 יום, בגסה 50 יום. רש"י מביא את המקור, לומדים את זה כפי שהגמרא בבחורות בדף חבב עמוד ב' מביאה מפסוקים שחייב ישראל לטפל בבהמת בכור 30 יום בדקה ו-50 יום בגסה לפני שהוא נותן אותה לכהן. רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים מפני שטיפולה מרובה. שואלת הגמרא, מהי טיפולה מרובה? מפני ששיני הדקות, אז היא לא יכולה לאכול לבדה, אלא היא זקוקה לאמא, היא זקוקה לאדם שיודע לטפל בה. מכאן ואילך, אחרי הזמן הזה שחייב לטפל בוולדות, נוטה לרועה את המחצה שלו, כי הרי הם סיכמו לחלק ברווחים, וחצי מחצה בשל חברו. גם בתוך הרווח שבוולד חברו, הוא מקבל חצי מהשבח כפי שהוא נוטל באמא, כי הרי פה הוא אריס לכל דבר. רב מנשה בר גדה שהיה רואה בהמה לחברו ונולדו לוולדות, ועבר זמן שקל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חברו, כמו שדיברנו בברייתא הקודמת. עבר הזמן, אז הוא נטל את חלקו חצי וחצי בתוך החצי של חברו. עתה לקמי דאביי, אמר לי, מן פלג לך, מי חילק לך? אולי לא שמו את הבהמה נכון, והחלוקה היא לא חלוקה הוגנת, ואנחנו לא יכולים לראות את מחצית הוולדות כעסקה חדשה, אלא נשארתם שותפים ומגיע לך רק חצי. ועוד, מקום שנהגו לגדל, ותנן מקום שנהגו לגדל, יגדילו, אנחנו נלמד משנה בהמשך, בדף הבא. ובמשנה מבואר, שזה תלוי במנהגים, יש מקומות שנהגו, שאותו אריס ממשיך לגדל את הוולדות לזמן הרבה, וזה חלק מההסכם, הוא לא מקבל בנפרד על זה תשלום, אז מגיע לך רק את הרווח בחצי שלך, ולא בשל חברך. עוד מספרת הגמרא, הנטרי קוטאי, היו שני יהודים מקוטה, כך מביא פה היבץ. דאבדו איסקה בעד העדה, דאבקו איסקה, מחצה מיל ומחצה פיקדון. אז הלחד מניו, הלך אחד מהם שרצה לסיים את העסקה, ופל יגזוזה בלא דעתי דחברי, חילק את המעות של העסקה ללא ידיעת חברו ונטל את חלקו. עתו, באו שניהם לקמי דרב פאפה לדין. אמר לי, אמר רב פאפה לבעל המעות שהתנגד לחלוקה, מי נפקא מינה? מה אכפת לך אם הסכמת לחלוק או לא הסכמת? אחי אמר, אבנחמן זוזי כמאן דפליגי דמו. מעות זה תמיד נחשב כאילו חלקתם ביניכם. למה? כי זו ערוך שומה. וכיוון שלא צריך שומה, אז החלוקה קיימת. 50% שלך, 50% שלו. לשנה, עברה לשנה אחרת, לזמן, זבון חמרה בעד הדי, קנו יין בשותפות כדי למכור את היין ולחלוק ברווחים. קם אידך, קם אותו שני שהתנגד בשנה הקודמת לחלוקה, הוא פליג לבדו דעת הידי חברי, עשה את אותו דבר, חילק את היין בלי ידיעתו של חברו. עתו לקמי דרב פאפה, אמר לי, אומר רב פאפה לזה שחלק לעצמו, מן פלג לך, מי שם לך את היין הזה? אולי לא שמת אותו יפה והחלוקה לא הייתה הוגנת ומלאי בטלה. אמר לי, כחזינה דבטר דידי קטימר, אמר לו אותו שותף לרב פאפה, אני רואה שהרב תמיד נגדי. שנה שעברה קיימת את החלוקה, והשנה אתה מבטל את החלוקה, הכל נגדי. צריך להבין שכנראה הסיפור היה זה שלבטל חלקה בכסף או לא לבטל. הפשט הוא שאותו שותף שביטל את החלוקה הלך ועשה עסקה אחרת עם הכסף והצליח בעסקה הזאת, וגם זה פה עם היין, עשה עסקה אחרת והצליח בעסקה, ועכשיו השני טבע כדין שותף חלק בדבר, והוא בא ואומר לו, מה פתאום? עשיתי חלוקה, אתה לא שותף שלי, זה רווחים שלי. שנה אחת ברב פאפה ומצדיק את החלוקה ולא צריך לקבל חלק ברווחים, עכשיו רב פאפה בא ואומר, מה איתו? גם לא מגיע חלק ברווחים. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, כהי גוונה, כזה מקרה, שיש סיבה לחשוד שפסקתי כנגדו, ודאי צריך להודיעי, ודאי לנו שצריך להסביר למה פסקתי כזאת פסיקה. מבארת הגמרא את דבריו, זוזי, מה שקיימתי את החלק של חברך בלא ידיעתך, שקיל תווה ושקיל חסירי,
האם הוא נטל לעצמו מאות שקיל טווה ושוויק חפירי? לקח לעצמו מאות טובות והשאיר לך מאות רעות, הכל שווה. לכן היה חלוקה ללא שומה. אבל חמרה, כולה על מיידי, דאיקה דבסים ואיקה דלא בסים. יש יין טעים ויש יין פחות טעים. כדי לחלק את זה צריך לעשות שומה. אתה לא יכול לחלק את זה לידיעת חברך. אומר תוסות במקום, כהי גבנה ודאי צריך להודיע, אם משמע דווקא האחה. לפי שהיה לו פתחון פה לחושדו, כאמר דה צריך להודיע משום ואיתם נקיים מהשם וישראל. אבל באלמה, לא. סתם דיין לא צריך לבוא ולהסביר למה ככה הוא פסק את הדין. גוף, אמר רב נחמן, זו זה כמאן דפליגו דמו. מאות תמיד נחשב כאילו כבר הייתה ביניהם חלוקה, כי זה לא צריך שומה. הנמילי, מתי אני אומר שבאמת לא צריך שומה? תווה ותווה, שהוא מחלק מאות טובות כנגד מאות טובות. שמשקלן קל. ויוצאות בקלות עובר לסוחר, או תקולי ותקולי, מאות שמשקלן רב, שלא צריך לשום אותם, כיוון שהמאות שניחן שוות למאות שנטל, אבל אם היה תווה ותיקולי, אחד נטל את המאות הקלות ואחד את הכבדות, לא, פה כבר צריך שומה ברורה, של הדעת שזה באמת שווה, אז הוא לא יכול לעשות את זה לבדו, והחלוקה בטלה. מספר את הגמר הפכה מהווה מוגר זוזה בפשיטה ביומה, היה מזכיר כסף, זוז צורי, תמורת זוז מדינה ליום. זוז מדינה זה שמינית שבזוז צורי. אז זה היה החלוקה. היה מחלק את זה, זאת אומרת, הוא לא היה מלווה בריבית, אסור להלוות בריבית. הוא היה מזכיר מטבעות, תמורת תשלום. כל יום, זוז מדינה שמינית. קלו זוזי דרב חמה. עבד כל כספו של רב חמה וירד לטניון, כדין עונשו של מלווה בריבית, כפי שמבואר לנו בדף עין א' עמוד א', המלווים בריבית נכסיהם מתמוטטים. הוא רב חמה סבר, מה ישנה ממרה? מה שונה מאות ממעדר? כמו שאפשר להזכיר מעדר, ככה אפשר להזכיר מאות. ולכן, הוא כמבואר בתוסו דיבור מתחיל אוגר זוזה בפישתי, מקבל עליו היה חיות עונסין להכיס על כדת אחדר הצ'רי. הרי מה הבעיה תמיד במאות? שזה הלוואה, הלוואה אני לא חייב בעונסיה. אז זה מלווה. הוא לקח את האחריות עליו. כל אונס שיהיה במעות עליי. אז אני לא מלווה, אני מזכיר. אז מה הבעיה לבוא ולהזכיר? ואם אני מזכיר, אז אני רשאי, כדין מזכיר, לבוא ולקבל מזכורת. אומרת הגמרא איפה הטעות שלו, ולא היא, זה לא דומה. מרא הדרא בעיני. כלי חובר בעצמו, אין אחריות עליו. הרי הוא ברשות המזכיר וגובה תשלום עבור השתמשות בחפץ שלו. ועוד, דיד הפחתי. ניכר הקלקול והחיסרון שנחסר מחמת המלאכה. אז הוא גובה תשלום עבור החיסרון, אין בזה ריבית. אבל זוזי לא הדרה בעיניו. אינם חוברים בעצמם, האחריות שלו עליו. אז הרי הם ברשות הסוחר. אם ככה המעות שהוא גובה הם ריבית. ועוד, גם אם הוא יחזיר את אותם מעות עצמם, לא יד הפחתי, לא נראה שיתקלקל מחמת שישתמש בהם. אז נמצא שהוא שכרו בחינם. ושכר בחינם זוהי ריבית. כך מבאר רשי את הדברים. ולרשי, אף אם ירצה להתנות איתו, להחזיר את אותן מאות עצמם, הרי זה שכירות. אסור משום שלא ניכר היפה וזה ריבית. שואל תוספות שלפי רשי, אסור להזכיר כלי זהב שלא ניכר יפה דם. ולכן תוספות מסביר שהאיסור זה מחמת צירוף שני הטעמים גם יחד. אמר רבא, שרי לליני שלמי מר לחברי, מותר לאדם לומר לחברו, היי לך ארבעה זוזי, כך במתנה ארבעה זוזי, ואופי לפלנה זוזי, ותלווה לפלוני כסף תמורת המתנה. למה? שלא עשה תורה, אלא ריבית הבאה ממלווה ללויבה, מלויבה למלווה. כאן, הלויבה לא נתן שום ריבית, אין לנו שום בעיה עם זה. ואמר רבא, שרי לליני שלמי מר לחברי, מותר לאדם לומר לחברו, שקיל לך ארבע זוזי, קח לך ארבע זוזי, ואמור לפלני לאופי זיזי, ותאמר לפלני להוות לי כסף. מה היא טעמה? שכר אמירה קשה, כאילו נותן שכר עבור אמירה למלווה, ולא עבור הלוואה. אומרת הגמרא, מעשה כמו זה, שכך נהגו, כי הדה אבא מר בריידר אף פאפה, הוושקיל אוגנה דקיריה מקירוי, היה נותן חלות שעבה קטנות ממוכרי שעבה. ואמר לי להבוע, באו לארף פאפה, הוא היה בא לאביו ואומר, אופינו זוזי, תלווה להם כסף. אמרו לרבנן לרב פאפה, אכיל ברי דמה ריביטה, בנו של הרב אוכל ריבית. למה? כי הוא בא אליך, אתה עושה את רצונו, אבל הוא מקבל על זה תשלום. יש בזה ריבית. והתשובה, אמר להם, אומר להם רב פאפה, כל כי הריבית הנאכול, ריבית כזאת היא שיוכל, למה? לא עשה תורה לריבית הבאה, מלוי ולמל זה. ואילו החסרה מרק השקיל. פה הוא רק נוטל שכר על מה שהוא אמר לי להלוות להם. ושרי, מותר לו לבוא ולומר לי להלוות להם ולקבל על זה שכר. אין עם זה בעיה. ולכן, אין לנו בעיה בעצם הדבר, והדבר מותר. הראש במקום אומר שנראה לו, וכך הוא באמת פוסק כאן, שכל זה מדובר דווקא בילודים שלא סמוכים על שולחן אביהם. וכיוון שהוא לא סמוך על שולחן אביו, אז הוא רשאי לבוא ולבקש מאביו ולקבל מעות. לשונו בסימן ממזיין, דווקא בבנו הגדול שאין סמוך על שולחנו יכול לתת לו מתנה כדי שילווה לו אביו. אבל בבנו קטן שמוטל עליו לפרנסו, אסור לתת לו מתנה כדי שילווה לו אביו. שאם לא כן, כל אדם יערים וילווה מעותיו כדי שיתנו לו בני ביתו ריבית. ובבית יוסף, ביורה דעה, בקוף סמך, דיבור מתחיל והוא הסתפק מעדין בקטן שמוטל עליו לפרנסו, ואינו סמוך על שולחנו. והריטב"א כתב שלבנו שאינו סמוך על שולחנו מותר, ועם הקטן שמריצו אצל אביו, אסור. אומרת המשנה, שמין, פרה וחמור, פרה גדולה, חמור גדול, שרואים למלאכה, וכל דבר שהוא עושה ואוכל, דהיינו שכשהוא עושה את המלאכה, הוא מכסה את ההוצאות שלו, ואז אפשר לתת את הפרה הגדולה, את החמור הגדול לחברו בתור עסקה, מחצה מיל ומחצה פיקדון, ואפילו שהם מתחלקים למחצה, שווה בשווה, ולא צריך לתת לו שכר עמלו ומזונו, מכיוון שהפרה, החמור שמורים למלאכה, משם הוא ייקח גם את המזונות וגם את העמל. מקום שנהגו לחלוק את הולדות מיד כשהגיע זמנם, כמו שהתבר ליל בעמוד א' בבהמה דקה 30 יום, בבהמה גסה 50 יום לרבי יוסי בהמה דקה 3 חודשים, שאז הם כבר רואים לגדול בעצמם ולא זקוקים לאמא או לרועה, חולקים. מקום שנהגו לגדל לזמן רב בתורת עסקה, יגדילו. אז המשיכו להגדיל בתורת עסקה כמובן. וכל זמן שלא חלקו, חולקים בשבח שווה בשווה, כי זה על החשבון הקודם. רבן שמעון בן גמליאל אומר שמין עגל עם אמו ושיח עם אמו. לא צריך לתת שכר, עמל ומזון לעגל, כיוון שהוא נמשך אחר אמו, אז אין בזה טרחה יתרה. וגם לא צריך אוכל, כיוון שהוא אוכל אגב אמו. מסיים את המשנה, הוא מפריז על שדהו, מרבה אדם על שדהו, מרבה דמי הסחירות של הסוחר, תמורת הלוואה, ואינו חושש משום ריבית. כפי שמיד הגמרא מבארת, אומרת הגמרא, מה זו הפסקה האחרונה במשנה? תנו רבנן. מה שאמרנו בסיפה של המשנה, מפריז אדם על שדהו ואינו חושש משום ריבית, תנו רבנן. מפריז אדם על שדהו ואינו חושש משום ריבית, כיצד? הסוחר את השדה מחברו בעשרה קורים חיטים לשנה, ואומר לו הסוחר, תן לי 200 זוז בתור הלוואה, והפרנסנה, ואני יטפל בכסף הזה בשדה שלך, כדי להשביח את השדה. ואני אעלה לך 12 קורים לשנה, במקום העשרה שסיכמנו, עכשיו, אחרי הלוואה, אני אתן לך 12 קורים. מותר, למה? מכיוון שעכשיו הוא השביח בגוף השדה, אז היום זה שדה טובה יותר. מזיבל, צטפטפות, תעלות, גדר, אז ממילא היא מתייקרת, אז הדמי שכירות שלה מתייקרים. אבל אין מפריז לא על חנות ולא על ספינה. אם הוא שכר חנות או שכר ספינה מחברו, ולווה ממנו כסף כדי לקנות בגדים, למכור בחנות, לקנות פירות, למכור בחנות, לקח ממנו כסף כדי להוליך סחורה, סחורה בספינה, ותמורת זה הוא יעלה לו דמי שכירות, זה אסור, כיוון שאם הוא לא משביח בגוף הדבר, אז זה ריבית. מה פתאום אתה הולך ומוסיף ממון? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, הפעמים שמפריז על חנות. באיזה מצב? אם הוא משתמש במעות, לצור בצורתא. לצייר בציורים נעים. בספינה יש מצב שבן אדם יכול להפריז, אם הוא ישתמש במעות, לעשות לה איסקרה, וילון, תורן, שאר צורכי ספינה. מבארת הגמרא, חנות לצור בצורתא דצבו באינשי, אנשים מביטים בחנות יותר, נכנסים יותר לחנות, יש יותר קליינטורה, והווה אגרצי, אז הסחירות שלה מתרבה. ספינה לעשות לה איסקרה, כיוון דשפירה איסקרה צי, כיוון שהתורן טוב יותר, אז אגרצי, אז הסחירות מתרבה, לכן הוא משלם יותר הסחירות, כיוון שהוא השביח בגוף הדבר. ספינתה, ספינה עומדת להשכרה, אמר רב, אגרה הוא משלם סחירות, הוא פגרה. הוא גם מדבר, הוא משלם דמי שבירה. אם יהיה נזק, אז הסוחר ישלם את הנזק. אמרו לרב כאן, אבל רב אסי לרעב, אי אגרה, אם הוא משלם סחירות, אז הדין שלו זה סוחר, ולא פגרה. אז אי אפשר לתבוע ממנו דמי שבירה, כי סוחר פטור מאונסין. אי פגרה, אם הוא משלם את זה דמי שבירה, זאת אומרת, הוא לא איזה, ולא אגרה, אז הוא לא ישלם סחירות, כי זה ריבית. שתי קרב, לא מצא להם תשובה. אמר רב ששת, מה הייתה מה שאתה תקרא, וכי לא שמיע לי, הדתני, אף על פי שמואל מקבלים צאן ברזל מישראל. כפי שביארנו, אסור לעשות עסקה כזאת שכל האחריות על המקבל וחולקים ברווחים. כי אז זה הלוואה גמורה, ומה שהוא נוטל ברווחים זה ריבית. אבל, מקבלים צאן ברזל מן הנוכרים, כי מותר לבות מהם בריבית. אבל אמרו, השם פרה לחברו ואמר לו, הרי פרתך עשולה אליהם ב-30 דינר, אדם לוקח על עצמו אחריות, ואם אני לא אחזיר לך את הבהמה, אני צריך לשלם לך 30 דינר, ואני אעלה לך, וגם אני אשלם לך סלע בחודש, דמי שכירות סלע בחודש. זאת אומרת, עסקת צאן ברזל, הוא גם מקבל לעצמו מלוא אחריות, וגם משלם, ובכל זאת זה מותר. למה? לפי שלא עשה אדמים, הוא לא קיבל על עצמו לשלם את כל דמי הפרה. שואלת הגמרא, ולא עשה? הרי הוא אמר שפרתך ב-30. אמר רב ששת, שלא עשה אדמים מחיים אלא לאחר מיטה. כוונת הברייתא לומר כך, הוא קיבל לשלם את הבהמה אם יהיה אונס, או אם הבהמה הזאת היא תמות. אבל הוא לא קיבל שאם הפרה הזאת היא כמו שהיא שווה היום 30, וכשהוא יחזיר היא תוזל ותהיה שווה 20, אז הוא יצטרך להשלים לו את ה-10 הנותרים. וכיוון שהוא יכול להחזיר את הפרה כמו שהיא, ורק באונס אם היא תמות הוא ישלם קישת הנתינה, אז ממילא זה לא מלווה. וכיוון שזה לא מלווה, אז מותר לקבל שכירות עליו. אותו דבר גם בספינה, הוא לא קיבל אחריות אם היא תוזל. לכן מותר לו לשלם שכירות, אפילו שאחריות עליו אם היא תישבר. וזה בעצם מה שרב אמר, אז מה הוא שתק? למה רב שתק? אומרת הגמרא, אמר פעם פעיל את הספינה, שעומדת להשכרה משלם אגרה דמי שכירות ופגרה, ואם תשלם, ישלם את דמיה, כמו שאמר לנו למעשה רב. אומרת הגמרא, עין עמוד א', ונהגו בני כופרה, בעלי הספינות, לגבות גם אגרה, את דמי הסחירות, מתי? בשעת משיכה. פגרה, דמי שבירה, בשעת שבירה. אפילו שכבר גבו דמי הסחירות. שואלת הגמרא, אתו במנהג התל ימילתא? הרי אם תשבר ישלם את כולה, זה מלווה. אם זה מלווה, אז הסחירות יהיה זה ריבית. אז למה יתירו להם לנהוג כך? זה תלוי במנהג. עונה גמרא, משום דמתנה את התניא, כיוון שקודם למדנו בברית השם מותר כפי שביארנו. כי את הזולה הוא לא מקבל עליו. לכן נהגו וגובים את דמי הסחירות, לכן זה מנהג. אמר רב ענן, אמר שמואל, מעות של יתומים, מדובר על יתומים קטנים, מותר לבית דין או לאפוטרופוס להלוותן בריבית. מיד שואלת הגמרא, אמר לרב נחמן לרב ענן, משום דיאת מנינו ספין על האיסור, נאכיל אותם איסור ריבית? ית מי דאכיל דלאו דידי, יתורים שאוכלים דבר שלא שלהם, להיזלו באתר שפקה, יולכו אחר אביהם לבית הקברות, כלומר, ימותו כמו האבא שלהם. אומרת הגמרא, אמר לי, אומר לו רב נחמן לרבנן, אימא לי איזו גוף הדעוב דה יחייבה, תאמר לי ידידי אהובי, איזו, אהובי, את המעשה שממנו למדת ששמואל סובר שמותר להלוות כספי יתומים בריבית, מאיפה לקחת את זה? אמר לי, ענה לו רבנן, ההוא דודה דבני מר עוקווה, היה סיר נחושת שהיה שייך לבני מר עוקווה שהם היו יתומים. דהה ובי מר שמואל, וזה היה אצל שמואל, ששמואל היה אפוטרופוס עליו, וכשהוא היה מזכיר את הכלי הזה לאחרים, תקיל ויהיב לי, שוקל אותם כשמופר, תקיל ושקילה ושוקל כשיחזירו, ואם היה חסר במשקל של הכלי, שקיל אגרה ושקיל פחתה, היה גובה גם את הפחירות וגם את הפחת. אומר הבנן, זה ההוכחה, אי אגרה לא פחתה, והיא פחתה לא אגרה לכאורה, אם הוא לוקח פחת, זאת אומרת שבעצם זה פחירות, זה הלוואה, זה הלוואה, אחריות שלו, הלוואה, אז לא צריך לשלם פחירות, ריבית. אם לוקח דמי פחירות, אז הוא שומר שכר, במקסימום, מה פתאום הוא משלם את האונס של הכלי? אומרת הגמרא, דוחה אותו רב נחמן את רב ענן, אמר לי, כי כזה מקרה אפילו בדקנן אינם ישרים למעבד, כזה מקרה אפילו יתומים גדולים, בעלי זקן, שאין עליהם דין של יתמות, יהיה מותר להם, זה לא ריבית. דה, מקבלה עליי חוסך דנחושתה. הרי הבעלים מקבלים על עצמם את הפחת שיהיה בדמי הנחושת. דה כמה דמיקלי נחשה בציר דמי. ככל שהסוחר משתמש יותר בכלי, אז האש פוחתת את הנחושת. ממילא זה כבר שווה פחות. ומה שזה שווה פחות, את זה לא משלם המזכיר. יש פה צד הפסד לבעלים, זה לא מלווה. מותר לגבות גם שכירות וגם פחת. אז מכאן אתה רצית לרב, היה ראייה לדברי שמואל, זה לא מתחיל. לבוא ולקחת אונסי החפץ, זה לא. זה שכירות, זה לא הלוואה. אבל לקחת פחת, ודאי שמותר לו, זה נזק בתוך הדבר. אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא, ואמרי לה, אמר רבא בר יוסף, בר חמא, אמר רב ששת, מעות של יתומים, כמובן אנחנו מדברים על אותם יתומים קטנים, מותר להלוותן קרוב לשכר והחוק לסד, מותר לבית דין או לאפוטרופוס לעשות בזה עסקה שיחלקו ברווחים ולא ייסו בהפסדים, אפילו שבאופן רגיל זה אסור, כי זה הרי אבק ריבית, הרי אין אחריות על המלווה, הוא לא נוטל כלום בהפסדים, אז זה כמו הלוואה. בכל זאת, כיוון שזה כל איסורו זה רק מדי רבנן, במקרה הזה רבנן לטובת היתומים, כפי שמיד יבואר שיהיה להם ממה לחיות, רבנן יתירו לעשות את זה. תנו רבנן, אדם שנותן את כספו בעסקה בצורה כזאת של קרוב לשכר ורחוק להפסד, זאת אומרת יש לו חלק ברווחים אבל אין לו אחריות לנזקים, הדין הזה הוא דינו רשע. למה? כי המעות שלו זה מעות הלוואה, והרווח שהוא לוקח זה בעצם ריבית. ואם הוא נותן את זה באופן של קרוב להפסד ורחוק לשכר, זאת אומרת שהנותן עושה בכל ההפסדים וחלק ברווחים, אז זה חסיד, כיוון שהמעות הם פיקדון, לא הלוואה. מה פתאום אתה נותן לו חצי? כי אתה רוצה לעזור לו. קרוב לזה ולזה, נותן חצי ברווחים ושני שליש בהפסדים, או רחוק מזה ומזה, שנותן שליש ברווחים וחצי בהפסדים, זוהי מידת כל אדם. אמר לרבא לרב יוסף, אני זו ודיאטמי, מעות של יתומים, איך יבדינם לו, מה אנחנו עושים איתם, כדי שהכסף לא יתקלה, שיהיה להם ממה לחיות. אמר לו, אומר רב יוסף, מותבין לנו לבית דינה, מניחים את המעות בבית דין, ואם הם זוזה זוזה, כל פעם שהם צריכים משהו, נותנים להם כסף. אמר לו, אומר לו, רבא, והקקל יקר לה, הרי באופן הזה לא יישאר לנו שום דבר מהקרן, ממה הם יתפרנסו אחרי זה. אמר לו, אומר לו רב יוסף, מר איך יביד, איך אתם נוהגים לשמור על כספי יתומים? אמר לו, אומר רבא, בתקין אנגב רדית לי דאב הפריחה, אנחנו מחפשים בן אדם שיש לו חתיכות של זהב שהן ודאי שלו, איך אני יודע שזה שלו? אני לוקח דבר כזה שאין בו סימן, וכיוון שאין בו סימן, אז מחר לא יוכל לבוא אדם ולטעון זה פיקדון, כיוון שהוא לא יוכל לתת סימן שהפיקדון זה שלו. אז ממילא לוקחים את החתיכות זהב האלה שאין בהם סימן, ויבין לנו נעלי עכשיו, ונקטין הדאב המיני, קודם כל לוקחים לנו את המזהב בתור משקון, ונותנים לו את הכספים של היתומים באופן של קרוב לשכר ורחוק להפסד, נזקים עליך, רווחים ליתומים. אבל דבר מסוים, כלי שיש בו סימן, זה לא, אי אפשר לקחת את זה בתור משקול לכספי יתומים. למה? דין מפיקדון אינו, ואת אמר יאי סימנה ושקילי, ואם יבוא הבעלים ויקח את שלו, אז ממילא יפסיד היתומים, כי עכשיו אם יפסיד בעסק ולא יהיה להם משקול, עלולים להפסיד את כספם, זה אני לא יכול לעשות ליתומים. אמר רב אשי, שואל רב אשי על רבא, תינח אם משתכח גברדית לדאב הפריחה, אם לא משתכח נגברדית לדאב הפריחה, נכלזו ודיאת מי, בסדר. לא מצאת בן אדם כזה שמוכן גם לתת את כספו, ועוד לקחת כספי יתומים, ועוד גסה באחריות, ולקבל משהו ברווחים. אז מה נעשה? נחלה מאות יתומים? ולכן, מתרץ לגמרא, מה האופציה שעומדת לרשותנו? אומרת הגמרא, אלא אמר רב אשי, חזינן גברה, דמישף פוניחסי, מחפשים בן אדם גביר, שנכסיו רגועים, אין ערעור על בעלותו, הוא מהמן, ובנוסף הוא אדם נאמן. חוץ מזה ושמע דין הדור ראית, הוא שומע לדין תורה, ולא מקבל שם תא דרבנן, ולא קיבל נידוי מחכמים. זאת אומרת, מדובר פה באדם כשר, מוחזק לנו כיהודי טוב, ויאבין על לעניין בבית דין, נותנים לו את הכסף בפני בית דין כמו איסקה, קרוב לשכר רחוק בהפסד, וכשזה נעשה בפני בית דין, כיוון שהפקר בית דין הפקר, אז יש בכוחם להפקיר את נכסי המקבל אצל היתומים, ואז אין פה בעיה של ריבית, כי אם זה היה שלא בפני בית דין, אז אין יכולים לתת מאות היתומים כאיסקה באופן שקרוב לשכר רחוק בהפסד. ככה נוקט המורדכי, ויש שיקשו לפירושו, הרי זה אבק ריבית ולא גזרו ביתומים, אז למה צריך בית דין? ויש אומרים שצריך בית דין, כך מביא הרשב"א, כדי שיורה לאפוטרופוס למכור את נכסי היתומים למישהו אחר. הראש אומר שצריך בית דין כדי שיהיה עמד בית דין עליו, כך או כך, אבל המטרה היא כדי שאת הכסף הזה של כספי היתומים הוא ישמר לנו, ועל ידי זה היתומים לא יהיה קל יקר, ויהיה להם ממה לחיות.